ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף י' ג'. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. השיעור שלנו היום מתחיל 14 שורות מראש העמוד. אתם תראו מקור תנאי, מה שמופיע במסגרת בתחילת השורה, אברהם. בנושא שרשמנו בצד כותרת לקטע של הגמרא, כתבנו שינוי שמו של אברהם לאברהם. אנחנו יודעים שבספר בראשית אברהם עבר שינוי שם, גם אשתו שרי נקראת אחר כך שרה, והגמרא ממשיכה. אברהם הוא אברהם. בתחילה נעשה אב לארם. השם אברהם הוא קיצור לאב לארם. הוא היה אדם חשוב, נשיא, מנהיג לארם, אומתו. ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. זה המשמעות של אב המון גויים. ההי שהוסף לשמו זה אב המון, המון זה עם ה', אב המון גויים. שרי היא שרה. בתחילה נעשית שרי לעומתה, שרי זה לשון יחיד, כפי שרשי מסביר, היא הייתה שרה, שרי לעומתה, ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו. תני בר כפרה, כל הקורא לאברהם, אברהם עובר ועשה. יש עבירה לקרוא לאברהם אברהם, שנאמר והיה שמך אברהם. אז זה פסוק באופן חיובי שכך תהיה שמך, ומי שקורא לו עכשיו אברהם הוא עובר על אותו עשה. רבי אליעזר אומר עובר בלאו. יש גם עבירה של לא תעשה, שנאמר ולא יקרא עוד את שמך אברהם. שואלת הגמרא, אלא מעטה הקורא לשרה שרי החינמי, האם אותו עבירה שייכת למי שמשנה את שם, את שמה של שרה חזרה לשרי? הגמרא עונה לא. התם קודשי בריחו אמר לאברהם, שמה אצל שרי זה היה ציווי לאברהם או הנחיה לאברהם, שרי אשתך לא תקרא את, לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה. זה מצווה פרטי לאברהם, או גילוי לאברהם. שואלת הגמרא, אלא מעטה הקורא ליעקב יעקב אחי נמי, אצל יעקב ששמו עבר שינוי לישראל, האם גם כן יש עבירה? הגמרא, אם קוראים לו יעקב אחרי ששמו עבר לי או השתנה לישראל, הגמרא אומר לא. שני התם דהדה הדריקה, הפסוק עצמו אחרי שנשתנה שמו לישראל נקרא עדיין יעקב, דכתיב ויאמר אלוקים ישראל במאורות הלילה ויאמר יעקב יעקב. אז רואים שגם אחרי ששונתה שמו לישראל עדיין התורה מתייחסת אליו בשם יעקב. מתיב רב יוסי בר אבין ויתם רב יוסי בר זבידה. עכשיו שואלים על מה שנאמר ליאל בקשר לאברהם. הפסוק אומר אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם. אז כאן רואים שגם אחרי ששמו שונה לאברהם עדיין הפסוק מתייחס אליו בשם אברהם בליה אמר לי. אז הוא עונה התם נביא הוא דקמסדר לשבחי דרחמנה מי דהווה מעיקרה. הפסוק בנחמיה לא מתייחסת אליו ככה בשמו, הוא רק חוזר על ההיסטוריה מה היה בעבר. רש"י כותב מסדר בשבחי דמקרא אשר בחרת בו ביות שמו אברהם ושמת שמו אברהם. זאת אומרת שבהתחלה כשאתה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם להיות אב לאומה היהודי, אז שמו עדיין היה אברהם ואחר כך שונתה לאברהם. אז הפסוק היא לא קוראת לא כך אלא חוזרת על המהלך ההיסטורי שקרה בעבר. בזה מסיימים פרק ראשון של פרק של מסכת ברכות, ועכשיו מתחילים פרק שני. המשנה, היה קורא בתורה, הוא אדם שהיה קורא בתורה, והגיע זה, הוא היה קורא בפרט בפרשת קריאת שמע, והגיע זמן המקרא, זאת אומרת זמן קריאת שמע הגיע תוך כדי שהוא קורא בתורה, והוא אוחז באותו מקום בתורה, דהיינו פרשת ואתחנן, אם כיוון ליבו יצא. אם היה לו כוונה, אז הוא יוצא חובתו. הגמרא תתייחס למשפט הזה בהמשך. לפני שנמשיך במשנה, בנושא, בכותרת ששייך לנקודה הבאה, כתבנו בצד תחת הכותרת נושא, מפסיק בקריאת שמע מפני הכבוד, מפני היראה. אדם שקורא קריאת שמע, לא מצפים ממנו שיפסיק באמצע, צריכים להתחיל ולקרוא עד הסוף. אבל מה קורה אם אדם מכובד עובר, או אדם שמטיל אימה עליו עובר, האם אז יש אפשרות להפסיק? אז הגמרא, המשנה מתייחסת לזה. ויש כאן מחלוקת תנאים בין רבי מאיר ורבי יהודה. בפרקים, כוונה בין פרק לפרק, הרי קריאת שמע וגם ברכותיה מורכבים מפרקים פרקים, אז בין הפרקים, בפרקים, שואל מפני הכבוד ומשיב. אפשר אפילו ליזום שאלת שלום, שאדם שואל בשלום מישהו, בתנאי שהוא אדם שצריכים לחלוק לו כבוד. הוא משיב, וגם אפשר לענות. צריכים בתור אמרה מקדימה, שיותר חמור ליזום הפסק מלהשיב או מלענות למי שבא אליך באמצע שאתה קורא, יותר קל לענות, אבל יותר חמור ליזום. אז לקחת את זה בחשבון כשאנחנו לומדים את הסוגיה. נמשיך במשנה, ובאמצע, זאת אומרת באמצע הפרק, שואל מפני היראה ומשיב, דברי רבי מאיר. הוא אומר שאפשר ליזום שאלת שלום אם זה עניין של אדם שמטיל אימה על אחרים. כמובן לא מדובר פה על סכנת נפשות, אבל בכל זאת אדם שיש בידו אפשרות להזיק לשני, אז זה נקרא, זה דוגמה לפחות על להשיב מפני היראה. ובאמצע, אם זה עניין של יראה, אפילו אפשר ליזום שאלת שלום. רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, שבאמצע פרק אפשר ליזום שאלת שלום מפני אדם שמטיל אימה, ומשיב מפני הכבוד. זאת אומרת, לפי רבי יהודה, אסור באמצע פרק ליזום שאלת שלום בגלל שעומד על ידך אדם מכובד, אבל אפשר להשיב. ובפרקים, מה זאת אומרת? בפרקים זה באמצע, בין פרק לפרק, שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. רואים פה הקלה, בגלל שאנחנו לא באמצע פרק אלא בין פרק לפרק, אז אפשר ליזום בגלל כבוד, ולהשיב זה לכל אדם. אלו הן בין הפרקים, בין ברכה ראשונה לשנייה, בין שנייה לשמה. זאת אומרת שאנחנו בין ברכה ראשונה לשנייה, למשל אדם בבוקר אומר יוצר המאורות, לפני שהוא מתחיל אהבה רבה, זה הנקודה שנקראת בין פרקים. וכן בין שנייה, אדם אומר הבוחר בעמו ישראל באהבה ושמה, בין שמע לבין שומע, בין וימר שומע לויומר, בין ויומר לאמת ויציב. רבי יהודה אומר, בין ויומר לאמת ויציב על לא יפסיק. זה נקרא לפחות כמו באמצע פרק, אם לא יותר חמור. אמר רב יהושע בן כוחה, למה קדמה פרשת שמע לויימר שומע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. זה דבר הגיוני, שקודם אדם מקבל לעצמו מרות בורא עולם עליו באופן כללי, ואחר כך מקבל עליו את החובה לקיים את מצוותיו. והיה עם שמוע לויומר, למה והיה עם שמוע מקדים לויומר? שוואי עם שמוע נוהג בין ביום בין בלילה, ויומר לא נוהג אלא ביום בלבד. כי פרשת ויומר מתייחס לפרשת ציצית, וציצית תלוי ב, הוא ייתם אותו, וזה דבר שזקוק לאור, דהיינו שעות יום. שואלת הגמרא, על פי מה שהמשנה אמרה, שם את מינה, אם יש להסיק מפה מצוות צריכות כוונה, שכוונה לקיים, לקיים מצווה, כוונה לשם מצווה, בזמן שאדם עושה, אז אתה עסוק במצווה, אתה חייב להתכוון לצאת המצווה, שזה הדבר שמעכב. כי במשנה כתוב, הוא היה קורא בתורה והגיע זמן מקרא, המשנה אומר, אם כיוון לי בו יצא, משמע שכוונה זה דבר שמעכב. הגמרא עונה, לא, אין להסיק שמצוות צריכות כוונה. מה אם כיוון לי בו? מה המשמעות של המשפט הזה במשנה? לקרות, שהוא יתכוון לקרות בתורה. שואלת מה, לקרות? ורק הקרי, איזו מין כוונה מיוחדת צריך לזה? כי הוא כבר קורא את התורה, כך המשנה פתחה, הוא היה קורא בתורה, אז מה, איזו כוונת יתר יש צריך להיות אם לא מדובר בכוונה לצאת המצווה? תשובה, בקורא להגיע. במשנה שלנו מדובר באדם שהוא קורא להגיע, להגיע זה למצוא טעויות. האדם שקורא כדי למצוא טעויות, הוא לא קורא בצורה רגילה, בצורה שבו אנחנו קוראים את קוראים פסוקים בתורה עם הניקוד הנכון. הוא קורא להגיע, מאלה הוא קורא באופן שיכול לגלות אם יש אותיות חסרות או אותיות יתרות וכו', אבל זה לא קריאה רגילה, ולכן הכוונה פה שאם הוא מתכוון לקרוא רגיל אז הוא יצא, כי כעת, נכון הוא קורא, אבל הוא קורא להגיע, הוא קורא בסגנון של אדם שמנסה לגלות או למצוא טעויות, ולכן הוא צריך להתכוון ולסדר את הקריאה שלו שיהיה קריאה רגילה. רש"י מפרש בקורא להגיע את הספר אם יש בו טעות, אפילו לקריאה נמי לא מתכוון, הוא לא קורא בדרך הנכונה כדי לצאת המצווה. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן, קריאת שמע ככתבה דברי רבי, חכמים אומרים בכל לשון. פה רואים מחלוקת תנאים באיזו שפה יוצאים מדי חובת קריאת שמע. לפי רבי זה מוגבל ככתבה, כמו שכתוב בעברית, וחכמים אומרים בכל לשון. מהי תיימה דרבי? למה רבי אומר שקריאת שמע צריכים לקרוא אותה ככתבה, דהיינו בעברית? אמר קרא והיו, בהוויתן יהו. המילה והיו, והיו הדברים האלה, מופיע בקריאת שמע, וזה אומר, ככה כמו שהם כתובים. ורבנן, מה איתם היו? מה הבסיס שלהם שבכל לשון? אמר קרא, שמר, בכל לשון שאתה שומע. ולרבי שואל את הגמרא, נמי, הכתיב שמע, רבי שמחמיר ומגביל, מה הוא עושה במילה שמע? תשובה, ההוא מבעי אלי, השמע, לאזנך מה שאתה מוציא מפיך. זה הנחיה, באיזו רמת קול צריכים לומר את השמע, מספיק שתוכל לשמוע מה שאתה אומר. ורבנן סברי להו, כמה דרמה לא השמיע לאוזנו, יצא. הם לא צריכים את השמע בשביל זה, כי הם סוברים שלא צריכים לשמוע. ולרבנן נמי הקטי והיו, רבנן שמתאים בכל לשון, מה הם לומדים מ-והיו? ההוא מבעי אלוהו שלא יקרא למפרע, שצריכים לקרוא את השמע על הסדר ולא למפרע, לא מהסוף עד ההתחלה. ורבי שלא יקרא למפרע מנעלי, מאיפה רבי לומד את הדין הזה? הרי הוא תפס את המילה והיו ללשון הקודש. תשובה, נפגלי מדברים הדברים, הוא דורש את ההי במילה והיו הדברים האלה ללמד שלא לקרוא למפרע. ורבנן דברים הדברים לא דרשי, רבנן לא מדגישים, לא שמים לב לה, או לא לומדים משהו מיוחד מההי, ולכן הם צריכים את המילה והיו שלא לקרוא למפרע. מכאן הגמרא מדייקת, ובצד תחת הכותר מבנה הבלטנו או סימנו מעוין, וזה סביב המילה למימרה, לברר שיטות רבי ורבנן בעניין כל התורה באיזה לשון. חוץ מקריאת שמע, יש מצבים אחרים שצריכים לקרוא פרשיות בתורה. מה דין קריאתם בקשר להגבלה ללשון עברי, לשון הקודש, או בכל לשון? אז הגמרא מנסה לדייק כך, והיא תדחה כל שני הדיוקים הבאים. למימרא דסבא רבי דכל התורה כולה בכל לשון נאמרה, האם יש להסיק ממה שאנחנו לומדים פה אצל קריאת שמע שרבי מגביל קריאת שמע ללשון הקודש, ששאר פרשיות התורה שמצווה לקרוא אותם שזה בכל לשון, דאי סלקא דאיתך בלשון הקודש נאמרה, אם לפי רבי באופן כללי קוראים בתורה רק בלשון הקודש, פרשיות שחייבים לקרוא אותם מהתורה חייבים באופן כללי להיות בלשון הקודש, והיו דקדב רחמנא, למה צריכים הנחיה מיוחדת אצל קריאת שמע? הגמרא עונה, איצטריך, באמת צריכים הנחיה מיוחדת בקריאת שמע בזמן שלפי רבי שער התורה גם כן בלשון הקודש. למה צריכים אצל קריאת שמע הנחיה מיוחדת? משום דכתיב שמע, בגלל שהיה אפשרות ללמוד שמע כמו הרבנן שבכל לשון שאתה שומע, כדי להפוקי מזה התורה הייתה צריכה לכתוב עוד אצל קריאת שמע והיו שדף בלשון הקודש, בזמן שבאמת שער התורה גם כן בלשון הקודש. עכשיו פונים לשיטת הרבנן, אותו סגנון עם דיוק אבל דחייה. למימרא דסבא רבנן דכל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה, האם יש להסיק מכאן שהם אומרים שבקריאת שמע אפשר לקרוא אותה בכל לשון, אז שאר פרשיות התורה שחייבים לקרוא הם צריכים להיות דווקא בלשון הקודש? דאי סלקא דאיתך בכל לשון נאמרה, אם תחשבו ששאר התורה, שאר פרשיות התורה הם בכל לשון, שמע דקדם וחמנה, למה לי? למה צריכים את המילה שמע אצל קריאת שמע ללמד על כל לשון, בזמן שבלאף הכי שאר התורה אפשר לומר בכל לשון? איצטריך, לא? אני צריך הנחיה או גילוי מיוחד אצל קריאת שמע שהיא בכל לשון, למרות ששאר התורה גם כן יכול להיות בכל לשון. למה? משום דכתיב והיו, מאחר שבקריאת שמע יש המילה והיו, והיה מקום ללמוד והיו כמו רבי, והיו כמו שהוא בלשון הקודש, אז צריכים להפוק עם זה, סובר הרבנן, ולכן כותב התורה אצל קריאת שמע שמע בכל לשון, למרות ששאר התורה גם כן יכול להיות בשאר לשון. אבל מאחר שאצל קריאת שמע יש עוד מילה מיוחדת שהייתי יכול ללמוד לא נכון כפי שיטתם להגביל אותי, אז לכן צריכים שמע אצל קריאת שמע למד בכל לשון. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בצד יש נושא, עד היכן באי כוונה בקריאת שמע. בכותרת של מבנה יש פה שתי לשונות של על מה קאי פסיקת רבא רבא חנה אמר רב יוחנן, ואנחנו נראה את זה ביתר יתר בירור כשאנחנו ממשיכים בעמוד ב'. אבל בינתיים אנחנו נתקדם. תנו רבנן והיו שלא יקרא למפרע הדברים, ואז יש עוד כמה מילים שמדלגים, על לבבך. הפסוק אומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. יכול תהי כל הפרשה צריכה כוונה, תמוד לומר האלה, עד כאן צריכה כוונה, מכאן ואילך אין צריכה כוונה, דברי רבי אליעזר. עכשיו מה הכוונה, מה המשמעות של עד כאן? רש"י בסוף הפירוש כותב עד כאן, עד על לבבך, זאת אומרת שמתחילת הפרשה שמע ישראל השם אלוקינו עד שאתה מגיע לסוף
פסוק שלישי, או סוף פסוק שבהיו הדברים האלה, עד על לבביך צריכים כוונה. תוספות אומר, עד כאן מצוות כוונה, עד בכל מעודיך. כנראה הוא מפרש לא כמו רשי, ששני פסוקים, תוספות כותב, ששני פסוקים אלו מדברים בייחוד השם, באהבתו וביורתו. זה שני הפסוקים הראשונים. אבל מרשי נראה שיש להקפיד על כוונה בקריאה ועד סוף פסוק שלישי. אמר לי רבי עקיבא, ממשיכים בגמרא בסוף שורה האחרונה, אמר לי רבי עקיבא, הרי הוא אומר אשר, עכשיו אנחנו ממשיכים בעמוד ב', הפסוק אומר אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. מכאן אתה למד שכל הפרשה כולה צריכה כוונה. אז רבי עקיבא סובר, לא כמו רבי אליעזר, יותר מחמיר, שכל הפרשה צריכה כוונה. תוספות מאיר, איך רואים את זה לשוני, תוספות בראש עמוד, אשר אנוכי מצווך, דאי כדכא אמרת, אם כמו שאתה אמרת, הוי ליה למכתב אשר ציוויתיך, מצווך משמע אפילו מכאן ואילך, זאת אומרת גם ההמשך חייב להיות בכוונה. ומכל מקום, יצריך האלה, דאי לאו הכי הוי אמינא דאף פרשה שנייה בכלל. המילה האלה מגבילה מצוות או צורך לכוונה לפרשה הראשונה בלבד. נמשיך בגמרא, אמר רבא בר בר חנה מרבי יוחנן, הלכה כרבי עקיבא. אז רואים פה הפסק של רבא בר חנה מרבי יוחנן, שפוסק רבי עקיבא, שכל הפרשה צריכה כוונה. אז לזה התכוונו שאמרנו שזה משנה ראשונה של רבא בר בר חנה. עכשיו רואים בסימונים איקא דמתנילא עם פס מפותל, זה מצביע על משנה שנייה. איקא דמתנילא, זאת אומרת להא דרבא בר בר חנה, אהא דתניא, על הברייתא הבאה, הקורא את שמה צריך שיכוון את ליבו. רב אחא משום רבי יהודה אומר, כיוון שכיוון ליבו בפרק ראשון, שוב אינו צריך. אמר רבא בר בר חנה רבי יוחנן, הלכה כרב אחא שמה משום רבי יהודה. מה זאת אומרת? פרק ראשון. אז יוצא למעשה הפסק של רבא בר חנה רבי יוחנן בשתי הלשונות זה אותו דבר, הלכה למעשה, דהיינו כוונה דרושה לפרק ראשון, רק שבלשנה ראשונה זה פסק בשמו של רבי עקיבא, ובלשנה שנייה זה פסק בשמו של רב אחא שמצטט את רבי יהודה. תניא אידך, עוד מקור תנאי והיו שלא יקרא למפרע על לבביך. מה זה בא ללמד? רב זוטרא אומר, עד כאן מצוות כוונה. כוונה זה הפרק ראשון, מצוות כוונה. והווה אמינא עכשיו שאתה אומר מצוות כוונה, זה משמע בלא קריאה. מכאן ואילך בפרשת ויהי עם שמוע, מצוות קריאה. רבי יושיע אומר, עד כאן זה פרק ראשון, מצוות קריאה. מכאן ואילך פרשת ויהי עם שמוע, מצוות כוונה. הגמרא עכשיו תתייחס להבין את המקור הזה, ולפני שנמשיך יותר רק נשים לב בצד, כתבנו בכותרת המבנה הכי כמה, עוד מעט נראה מעוינים להבליט הסבר הברייתא ומחלוקת רב זוטרא ורב יושיע לגבי פרק שני של קריאת שמע. בסופו של דבר אנחנו נגלה שבקשר לפרק ראשון אין מחלוקת, אבל בקשר לפרק שני יהיה מחלוקת איך לנהוג. כעת אנחנו מדברים על הצורך לקריאה וגם או לכוונה. הגמרא כאן מבררת, מה ישנה לפי רב זוטרא, מה ישנה מכאן ואילך עניין שבעיה עם שמוע מצוות קריאה, תכתיב לדבר בם, לדבר בעם זה עניין של קריאה, להוציא קול. החנמי בפרק ראשון, הכתיב, ודיברת בעם, זה מופיע בפרק ראשון. אז למה הרב זוטרה, כפי מה שמובא במקור לפני כמה שורות, שאומר, עד כאן מצוות כוונה, מה עם הקריאה? מאחר שמובא ודיברת בעם, תשובה, הכי כמר, עד כאן, זה פרק ראשון, מצוות כוונה וקריאה, שבנוסף לקריאה אתה גם צריך להתכוון למה שאתה אומר. מכאן ואילך, פרק שני, קריאה בלא כוונה. שואלת הגמרא, מה ישנה עד כאן מצוות כוונה? למה בפרק ראשון הקפדת על מצוות כוונה וקריאה בנוסף לקריאה? תכתיב, ארו לבביך ודיברת בם. שני הביטויים האלו מופיעים בפרק ראשון, וארו לבביך זה עניין של כוונת הלב. אז אתם נמי בפרק שני, נמי הכתיב ארו לבבכם לדבר בם. אז בואו נצריך כוונה גם לפרק שני. הגמרא עונה, ההוא, מה שכתוב ארו לבבכם, מבאי אלי לחרב יצחק. צריכים את זה בשביל לימוד אחר. דיאמר שהוא, רב יצחק אומר, ושמתם את דבריי אלה, ארו לבבכם, צריך השתי סימה כנגד הלב. זה הנחיה למיקום הנחת תפילין של יד, שהוא על הזרוע של אדם מול מקום ליבו. אז ארו לבבכם, בפרק שני נדרש למשהו אחר ולא לכוונה. לכן רב זוטרה אומר שמכאן ואל פרק שני קריאה בלא כוונה, וזהו גם יוצא. אמר מור, עכשיו אנחנו פונים לדעה השנייה באותו מקור. רב יושי אומר, עד כאן מצוות קריאה, מכאן ואל מצוות כוונה. שואלת כמה באותו סגנון בירור, מה ישנה מכאן ואילך לפרשת בים שמוע מצוות כוונה? למה שם אתה אומר שיש למה בפרשת והיום שמוע אתה אומר שיש מצוות כוונה משום דרכים על לבבכם? כי אתה מבין על לבבכם ללמד על כוונה. החנמי בפרק ראשון הכתיב על לבבך, אז למה אתה לא מצריך כוונה בפרק ראשון? תשובה, שבאמת הוא כן צריך. הכי כמר, וכאן פה מופיע עוד מעוין, וזה ההבנה של המקור על איבא דרבי יושיע, ועוד מעט נשווה את זה עם ההבנה של התנא קמא במקור הזה. הכי כמה, זה בדברי רבי יושיע, עד כאן, זה פרק ראשון, מצוות קריאה וכוונה. תשימו לב שזה אותו דבר כמו הבנת התנא קמא בקשר לפרק ראשון, שיש מצווה לקיים שניהם, קריאה וגם כוונה. מכאן ואילך עבר פרק שני והיין שמוע כוונה בלא קריאה. ופה נקודת המחלוקת, אם אפשר להשוות את זה למה שנכתב למעלה בקטע שבמעוין. כתבנו שם מכאן ואילך קריאה בלא כוונה, ופה כתוב מכאן ואילך כוונה בלא קריאה, בדיוק ההפך. שואלת הגמרא, ומה ישנה עד כאן מצוות קריאה וכוונה? למה בפרק ראשון אתה מסכים שיש מצווה לקרוא בנוסף לכוונה? תכתיב ארו לבביך ודיברת בם. זה נכון לפרק ראשון. התנא מפרק שני, והיום שמוע, הכתיב ארו לבבכם לדבר בם. ואנחנו מקווקווים פה את הדברים העיקריים, הנושא העיקרי. למה בפרק שני אתה גם לא מקפיד על מצוות קריאה? הרי כתוב לדבר בם, ואתה אמרת שבפרק שני יש מצווה רק של כוונה. הגמרא עונה, ההוא, הלדבר בם בפרק שני שכתוב בהוויים שמוע בדברי תורה הכתיב, אחי כמה רחמנה, הוא מתייחס למשהו אחר. והתורה באה לומר, אגמיו בנייך לתורה, תלמדו את בניכם תורה, כי הכי דליג רסובו, כדי שהם ילמדו וידברו בה בדברי תורה. אבל הוא לא הנחיה, הוא לא מצווה בקשר לקריאת שמע. אז לסיכום הדברים, מחלוקת תנאים בין התנא קמא ורבי יושיע, מה מצפים לאדם בקריאתו של פרשה שנייה של קריאת שמע? האם יש לזה צורך בקריאה בלבד או בכוונה בלבד? כמובן, אם אדם רוצה גם לקרוא וגם לכוון, מה טוב, אבל מה מעכב, אז בזה יש מחלוקת. תנו רבנן, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, עד כאן צריכה כוונת הלב, דברי רבי מאיר. עוד שיטה בכמה צריך בכוונה, אז הוא אומר פסוק ראשון, אמר רבא, הלכה כרבי מאיר. תניא, סומכוס אומר, כל המעריך באחד מעריכים לו ימיו ושנותיו. טוב, מי שמעריך במילה באחד, אז הוא, יש בזה סגולה לאריכות ימים. אמר רבא אחא בר יעקב, ובדלת. כשהוא מדובר פה להאריך, זה להאריך בהברת האות דלת בסוף המילה אחד. האמת היא שכדי להאריך היגוי האות דלת, יכול להיות שזה אפשר לראות את זה רק בעדות מסוימות בהגייתם האות הזה הדלת. אבל בכל אופן הצורך להערכה זה במיוחד באות דלת. רש"י אומר פה בדלת ולא בחט, דחוק כמה דאמר איכה רק בלי הדלת ולא דלת לא משתמע מידי, אין לזה שום משמעות. ומה בעצם בערכתו, מה הוא מרוויח בזה שהוא מעריך שם? אבל בדלת יעריך עד שיעור שיעשנו בליבו יחיד, מדובר על הקדוש ברוך הוא, שאדם מתכוון בליבו שהקדוש ברוך הוא יחיד בשמיים ובארץ ולרבה הוא חותר כמפורש לקמן יובה בגמרא. נמשיך בגמרא. אמר רב אשי, ובלבד שלא יחטוף בחטא, שהוא מבטא את החטא, שלא יעשה את זה בחטף, כאילו להגיד את זה בצורה מאוד מהירה כדי להגיע לדלת שבו הוא יעריך. אז צריך לעשות את הכל בשיקוב. נמשיך בגמרא. רבי ירמיה אבי יתיב קמי דרב חייא בר אבא חסיד אבי מעריך טובה. רבי ירמיה ישב בנוכחות רב חייא וראה שהוא מעריך מאוד. אמר לי, כיוון דאמליכתי למעל ולמטה ולארבע רוחות השמיים תו לא צריכת. כמו שראינו לפני כן ברש"י, רש"י כמובן התכוון לגמרא הזאת שמספיק, נכון צריך להעריך אבל לא יותר מדי, מספיק שאדם חושב על זה שהקדוש ברוך הוא מלך גם למעלה וגם למטה ולכל רוחות העולם, זה מספיק. אמר רב נתן בר מוראו, כבר אמר רב יהודה, ארל לבביך בעמידה. שואלת מה ארל לבביך? סלקה דייתך, מה אתה מגיע לארל לבביך ואתה צריך להיות בעמידה רק את המילים האלו? אלא אמא ליתר דיוק צריכים להגיד עד ארל לבביך בעמידה. זאת אומרת, אדם שהוא מתחיל לקרוא קריאת שמע, שלא יזוז. למרות שאנחנו פוסקים כבית הלל שניתן לקרוא בכל צורה, בכל דרך, גם בהליכה, אבל לא מהתחלה, לא ממש מההתחלה, משמע עד שאתה מגיע עד על לבביך, תעצור ותגיד. מכאן ואילך, לא. מעל לבביך והלאה, אתה לא צריכים להקפיד להיות ללא תזוזה, אפשר לקרוא בהליכה אפילו. ורבי יוחנן אמר כל הפרשה כולה בעמידה. תפילה רבי יוחנן צריכים לעצור לכל הפרשה הראשונה. ויעזר רבי יוחנן תעמי דיאמר רבא בר חנן רבי יוחנן הלכה קרב אחא שאמר משום רבי יהודה. כדי להזכיר נשכחות, נשים לב לחץ בצד ימין של טקסט הגמרא, נשווה את זה למה שמופיע למעלה מול החץ, ושם רואים שרבי יוחנן פוסק רב אחא שאמר משום רבי יהודה, דהיינו שצריכים כוונה לכל פרק ראשון. ומילא רבי יוחנן לשיטתו, מאחר שצריכים כוונה, אי אפשר להיות בתזוזה בהליכה, אז לכן צריכים לעמוד ולעצור לקריאת כל פרק ראשון כדי לקיים את המצווה גם בכוונה. תנו רבנן, כאן הנושא, אנחנו קוראים לזה קריאת שמע דרבי. רבי זה רבי יהודה הנשיא, ונראה למה מתכוון הכותרת הזאת. תנו רבנן, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא. אמר לי רב לא בחייה, לא חזינה לי לרבי מקבל עלי מלכות שמיים. רב פונה לרבי חייה ואומר, אני לא ראיתי רבי אומר קריאת שמע, וזה המובן הוא או ביטוי נרדף להעמיד קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים, שבזה שאדם קורא אומר שהשם שמע ישראל השם כן השם יכול מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אבל אני לא ראיתי אותו עושה את זה. המלא אז רב חייא פונה לרב אומר פער פחתי, מילה של בן גדולים אדם חכם, בשעה שמעביר ידיו על פניו רבי שהיה מתחיל את שיעור תורה שלו מוקדם בבוקר לפני זמן קריאת שמע, ובמהלך השיעור הוא היה שם ידיו על פניו ואומר שמע ישראל את הפסוק הזה, באותו שעה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אז רואים שיטה כמו שראינו למעלה, שיטת רבי מאיר, שהעיקר קריאת שמע, שקריאת שמע שדורש כוונה, זה פסוק ראשון. כנראה רבי סובר כמותו, ובאמת אין שהוא היה מספיק לעשות את זה. שואלת מה, חוזר וגומרה או אינו חוזר וגומרה? האם אחר כך רבי היה גומר את קריאת שמע, או הסתפק בה, או הספיק לו בפסוק הראשון? מחלוקת. בר כפר אומר אינו חוזר וגומרה, רבי שמעון ברבי אומר חוזר וגומרה. אמר לי בר כפר לרבי שמעון ברבי, בישלמה לדידי דאמינה אינו חוזר וגומרה, שזהו, הוא אמר רק פסוק ראשון, היינו דמהד רבי השמיית הדעית ביציאת מצרים. אז מובן למה רבי במהלך השיעור שלו היה מחפש משהו בקשר, לומר משהו בקשר ליציאת מצרים, כי הוא לא היה גומר את הקריאת שמע כולל פרשת ציצית שבו מוזכר יציאת מצרים. אז רבי נאלץ לחפש משהו להגיד על בניין יציאת מצרים במהלך השיעור, אלא נדחד ימות חוזר וגומרה. אבל לפי מה שאתה אומר, שאחר כך רבי היה מסיים קריאת שמע, למה לילה דוי, למה היה צריך לחפש בתוך כדי השיעור לומר משהו בקשר ליציאת מצרים? תשובה, בכל זאת, למרות שהיה חוזר וגומרה אחר כך, הוא רצה כדי להזכיר יציאת מצרים בזמנה, הוא רצה לקיים מצוות זכיית מצרים בזמן קריאת שמע. בזמן קריאת שמע אנחנו יודעים שזה מוגבל עד 3 שעות ביום, לכן הוא חיפש משהו בקשר יציאת מצרים בתוך כדי מהלך השיעור לאומרו. אמר רב אילה ברי דרב שמואל בר מרתא משמי דרב, אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ונאנס בשינה. אם אדם אמר את פסוק הראשון ואז חטפו לו שינה, יצא, הוא יצא חובתו. אמר לרב נחמן לדאו עבדי, דאו זה שם של העבד של רב נחמן, רב נחמן פנה לעבדו בפסוק הקמה צערן, אם אתה רואה שאני מתנמנם, אז תצער, כוונה תעורר אותי שאגיד פסוק הראשון. תפי לא תצענה, אם אתה רואה שאחרי שסיימתי פסוק ראשון אני חוזר ומתנמנם, תעזוב אותי. אמר לי רב יוסף ולרב יוסף ברי דרבה, אבוך, כוונה רבה, הכי הווה עבד, מה היה מנהגו בהקשר הזה? אמר לי בפסוק כמה הווה כמצער נפשי, הוא היה מתאמץ, אם היה מאוד עייף, היה מתאמץ לומר פסוק ראשון, תפי לא הווה מצער נפשי, אבל מעבר לזה לא. פה אם רואים פס מפריד, זה בא לומר שהקטע הבא הוא קטע חדש, והוא מתייחס לצורת הגוף בזמן שאדם קורא קריאת שמע, וביתר דיוק צורתו בעת שהוא שוכב. אמר רב יוסף, פרקדן לא יקרא קריאת שמע. פרקדן, יש להבין, אדם שוכב על גבו, אז פניו למעלה, למרות שיש דיון במפרשים מה המשמעות, אבל רש"י פה כותב שוכב על גבו פניו למעלה, אז זה לא צורה מכובדת לקרוא קריאת שמע. שורת הגמרא, מקרא הוא דלא לקרי המגנה שפיר דמי, האם ההתנגדות לשכיבה בצורה של פרקדן זה רק בקשר לקריאת שמע, אבל אפשר לישון בצורה כזאת? מגנה זה לישון בצורה כזאת. והרב ישוע בן לוי לית אמן דגני הפרקית, הוא היה לית זה לשון, לית לשון כללה, היה מתנגד בחריפות למי שישן על גבו. אז לא משהו מיוחד לקראת שמה, באופן כללי לא לישון על הגב. אמרי, מה עונה? מגנה כי מצלי שפיר דמי. בעניין שינה, נכון, על הגב ממש לא, אבל מוטה על צידו מעט, זה אפשרי מקרא, אבל בקשר לקריאת שמע, אבל גם דמצלי נמי אסור. גם בצורה כזאת, לא רק שאסור על גבו, אבל גם שהוא מוטה קצת על צידו, גם כן הוא אסור, זה דרך גאווה ושררה, ולא לא מתאים לקריאת שמע. שואל את הגמרא, והר רבי יוחנן, מצלי וקרי, אבל רבי יוחנן היה קורא קריאת שמע בצורה כזאת. הגמרא, שני רבי יוחנן, דבל בסהבי. רבי יוחנן היה אדם גדול מימדים, והיה קשה לו לקום ולהתיישב לקרוא קריאת שמע בצורה מכובדת כזאת, ולכן לאנשים כמו רבי יוחנן שהם בעל בשר נותנים להם הנחה, נקרא לזה, ומותר להם לקרוא בצורה שכמו כל זה מצלי ומותר קצת על צידם. כעת הגמרא מתייחסת לדברי רבי מאיר במשנה בצד תחת הכותרת נושא שאלת שלום והמשיב. אנחנו מתעניינים בקטע של בין הפרקים ובאמצע הפרק, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. ומבחינת מבנה של הגמרא אנחנו נדגיש את המילים בפרקים והמילה באמצע בצורת הרגש. ובפרקים, זה בדברי רבי מאיר במשנה, שואל בפני הכבוד. ובמשנה היה המשך, וכתוב שם, שואל בפני הכבוד, הוא משיב. שואל את הגמרא, משיב מחמת מאי? הוא משיב, אמרנו, לא לשכח, כשלמדנו את המשנה, זה יותר חמור ליזום דיבור מלהשיב למי שפונה אליך. אז משיב מחמת מאי? נברר את זה בשלבים. אילי מה מפני הכבוד? שאתה יכול לענות מפני הכבוד, זה לא חידוש. השתא מישאל שאיל, אתה יכול ליזום שאלת שלום מפני אדם מכובד, עדוי מבעיה? מה? אז ודאי לענות מפני הכבוד הוא יהיה מותר, אלא בעניין בפרקים בין פרק לפרק, שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם, גם אנשים פשוטים. שואל את הגמרא, עם הסיפה, אז בואו נמשיך לסיפה של דברי רבי מאיר. אם אנחנו מבינים את הרשע ששואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם, בואו נמשיך בסיפה. ובאמצע, זה באמצע פרק, שואל מפני היראה ומשיב. משיב מחמת מאי? אילי מה מפני היראה, שאתה יכול לענות מפני היראה, שתמשל שאל, עדוי מבעיה? אתה יכול ליזום שאלת שלום מפני היראה, אז ודאי שמותר לענות מפני מישהו שהוא דמות שמטיל אימה שמותר לענות לו, אלא מה הכוונה שבאמצע אתה משיב? אלא מפני הכבוד, שאנחנו יורדים דרגה בעניין התשובה, שאתה יכול להשיב בני הכבוד. אז אם זה יהיה פירוש דברי רבי מאיר, דהיינו שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, אתה יודע מה שיוצא מזה, היינו את רבי יהודה, זה יוצא ששיטת רבי מאיר הוא בדיוק כמו רבי יהודה, והם שניהם מופיעים במשנה והם חולקים, אחרת לא היו שניהם מופיעים. דתנן, מה רבי יהודה אומר? דתנן רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני היום משיב מפני הכבוד. אפשר להשוות את הסימונים האלו, השני באמצע, ותראו שיוצא שרבי מאיר ורבי יהודה יהיו אומרים אותו דבר. ובפרקים, מה רבי יהודה סובר? שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. אז אם אנחנו נפרש את רבי מאיר כמו שניסינו, יוצא שהוא אומר אותו דבר כמו רבי יהודה, בין בניין באמצע, בין בניין בפרקים. הגמרא עונה, חיסורי מחסר ואחי קטני. צריכים להבין את המשנה באופן כזה, שהמשנה הייתה נלמדה באופן מקוצר, יש להשלים בהבנה בצורה כזאת, ואז אנחנו נראה באמת המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה. כתוב, יש להבין את המשנה ככה, ואנחנו סימנו אותו במסגרת כמו שאנחנו רגילים לעשות בכל מקום שהגמרא מפרשת מקורות תנאים. בפרקים בין פרק לפרק שואל מפני הכבוד, ואין צריך לומר שהוא משיב, נכון? זה פשיטה, אבל לא צריכים להגיד שהוא משיב מה? מפני הכבוד. ובאמצע שואל מפני היראה, ואין צריך לומר שהוא משיב, כוונה מפני היראה, דברי רבי מאיר. אז מה שהיה במשנה, שואל מפני משהו מיוחד ומשיב, כוונה משיב על אותו תקן שהוא שואל. רבי יהודה אומר, באמצע, רבי יהודה הוא יותר מקל. באמצע, באמצע פרק, שהוא מפני העירה, הוא משיב מפני הכבוד. זה דבר שרבי מאיר לא היה מרשה. ובא פרקים, שואל מפני הכבוד, הוא משיב שלום לכל אדם. כאן אנחנו נמצאים בראש י' ד' עמוד א'. והגמרא אומרת שהניתוח שאמרנו עכשיו מבוסס על מה שרואים בברייתא. תניא נמי הכי, הברייתא כותב, הקורא את שמה ופגע בו רבו או גדול הימנו. בפרקים שואל מפני הכבוד ואין צריך לומר שהוא משיב. ובאמצע שואל מפני היראה ואין צריך לומר שהוא משיב. מה הכוונה? משיב מפני היראה. זה פשוט. זה, לכן לא צריכים לומר דברי רבי מאיר, כמו שאנחנו הסברנו בסוף עמוד ב' י' ג' ב' את דבריו. רבי יהודה אומר באמצע שואל מפני העירה ומשיב מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. עד כאן השיעור להיום.